טוב, אנחנו נמצאים בדף זין עמוד א', למדנו במשך שלושת השבועות האחרונות את סוגיית תפיסה ודברים שקשורים לתפיסה, בירור ספקות, והיום יש לנו סוגיה קצרה, השלמה שחוזרת למשנה המקורית של המסכת, של הפרק, שניים אוחזין בתלית, שניהם נשבעים וחולקים. ואנחנו משלימים עכשיו, לפני שהגמרא תעבור לנושא אחר לחלוטין, אז אנחנו משלימים את עניינים עדיין פתוחים מהמשנה עצמה. אומר הגמרא, כותב הגמרא בדף זין עמוד א', תני רב תחליפה, בא מערבה, קמי דרבי עבר. שניים אדוקים בטלית, זה נוטל עד מקום שידו מגעת, וזה נוטל עד מקום שידו מגעת, והשאר חולקים בשווה. בניגוד למשנה, ששם כתוב, שניים אוחזים בטלית, כל אחד מקבל חצי, אז כאן עם שינוי הפועל, לא בטוח שזה משמעותי כן או לא, יכול להיות שזה רומז למה שהגמרא עוד מעט תסביר. כתוב, זה נוטל עד מקום שידו מגעת, וזה נוטל מקום שידו מגעת, והשאר חוקים בשווה. אז יש כאן דין, חידוש, שהמקום האחיזה ממש, מה שבתוך הידיים, אז נוטלים בלא חלוקה. נפקמין, אז אם אחד אוחז יותר מן השני, כל אחד קודם כל מקבל משהו אוחז פיזי, ורק בשער חולקים בשבוע. חולקים, סליחה. כתוב חולקים בשווה. מיד נראה את ההסבר. מחבילה רבי אבאו ובשבוע. עכשיו אנחנו נחזור למשפט הזה, שזה יהיה הנושא הראשון שלנו להתעניין בו, וקודם כל נגמור את מה שהגמרא אומרת. אלא מתניתן, דקטני, דפלגי, בהדדי ולוקטני, זה לא כמו רשת מרגעת. איך היא משכחת? האם זה נכון שכל אחד נותן על משקום יד, עד שמקום ידע? מקום שידו מגעת. למה במשנה זה לא כתוב? אמר הפאפה, דתפסי בקרקשתה. כלומר, הדין הזה הוא נכון, והמשנה לא התייחסה לו, אז יש אפשרות. הם לא אוחזים בכלום, אוחזים רק כל אחד אוחז רק בקצה הקצה, ולכן המשנה לא הזכיר את זה. דברים אחרות, זה לא שהמשנה עומדת רק בנקודה הזאת, המשנה מסבירה את העיקרון, בעיקרון של רבי תחליף, המשנה לא הסבירה, וזה לא סתירה, כי המשנה התעסקה במקרה שאין באמת מציאות של מה שידו אוחזת. טוב, אנחנו עוצרים. קודם כל נבין את ההלכה הזאת. למה כל אחד נוטל עד מקום שידו מגעת? הלא, אנחנו למדנו לפני הרבה זמן, מקווה שעדיין זוכרים, למדנו לפני הרבה זמן שהדין, לפי רוב הראשונים, לפי התוספות, לפי הרמב"ן, לפי הרשב"א, לפי הרדפ"א, לפי הר"ן, הדין הזה של אומרים יחלוקו כאן, זה בגלל ששניהם תפוסים בה. אם זוכרים, אז בן רוצה באחד משתי דרכים, או שכל אחד תפוס בחיץ, או שכל אחד תפוס בכל. איך שלא יהיה, הוא כל אחד אחוז לפחות בחצי. ולכן הוא מקבל חצי. אז מה זה הדין הזה שמה שתחת ידו, שם לא אומרים יחלוקו, אלא שם מי שאוחז בו מקבל. מה ההבדל בין הדין שכל אחד מקבל חצי כיוון שהוא תפוס בחצי, או כל אחד מקבל חצי כיוון שהוא תפוס בהכל, לבין הדין שאדם מקבל מה שתחת ידו, בלי להתחשב בבן אדם השני. אם כל אחד תפוס, נגיד, אני אלך צד הקיצוני יותר. אם כל אחד תפוס בהכל, אז גם הידוי השני תפוס במה שתחת ידך. אז למה אתה מקבל את הכל? ולא מתחלק איתו. מה צריכים להגיד? מה המשמעות של מה שתחת ידו? זה לא שהוא יותר תפוס. הלא הוא תפוס בחצי או בהכל גם בלי זה. גם מי שאוחז בקרקשתה, שזה בקצה, גדילים, רש"י מסביר, כלומר אפילו לא הקצה, משהו חיצוני לקצה, הוא גם אחוז בחצי. או הכל. אז אין לך יותר תפיסה מתפיסה. אז מה המשמעות של מקום שידו מגעת? זה לא חיובי, זה שלילי. מה שתחת ידי, השני לא נמצא שם. כלומר, תפיסת הבן אדם כאן נובע מכוחו. הלא הוא לא תופס פיזית את כל הבגד, הוא תופס את קצה הבגד. אלא שמה? ברור שעם אדם אחד, לדוגמה. אני כרגע אוחז בספר. במה אני אוחז? במה אני תפוס? במה אני מורזק? בכל הספר. איי, אני רק אוחז בקצה. בסדר, אבל זה ספר אחד. לא צריכים לקפל את הכל בתוך הידיים. אם אני אוחז בקצה ומזז ימינה, הספר הולך ימינה, שמאלה, שמאלה, למעלה, למעלה, מטה, מטה, אז אני תפוס בכל הספר. זה בגלל שמרחיבים את התפיסה הפיזית, הנגיעת הבשר, מרחיבים אותו לפי כוחו, כיוון שכוחו, ידי התפיסה הזאת, הוא משתלט, הוא שולט על כל החפץ, לכן הוא נחשב לתפוס בכל החפץ. הכוח שלו, בסופו של דבר, מעניין אותי באמת הכוח. תפיסה, מורזק, זה מושגים של כוח, זה תחת ידך, זה אומר בשליטתך או ברשותך. Okay? הדבר הזה הוא ברשותי, למה? כי כוחי מגיע לשם על ידי התפיסה הפיזית. אז מדובר כאן בכל זאת בהרחבה לפי הכוח. אז מה שרב תחליפה, מה שרב תחליפה חידש כאן, זה שמשהו פיזית בתוך הידיים, ההתפשטות של הכוח שלך לא מגיע. בעיקרון, כוחך יכול להגיע עד הסוף, עד שאין כוח. אבל עדיין מדובר בהרחבה של התפיסה המקורית. ולכן, מה שבתוך ידי, אז אין מקום למישהו אחר להיות שליט שם. זה כמו שמישהו שולט על גופי. כן? מה שבתוך ידי, אז אני לגמרי אוחז בו, ושמה לא שייך שמישהו אחר שכוחו ייחס לו גם כן את החפץ. זו רמה אחרת של ייחוס, ולכן זה לא שאני יותר חזק, אלא המציאות שלי עכשיו שולל אותך. ככה לכאורה צריכים להגיד, הנקודה הזאת היא לא כל כך משנה פה, אבל יש איזה השלכות לגבי הסוגיה הבאה שלא נלמד היום. וכל מה זאת הגדרה נכונה. כלומר, זה נוטה מה שידו מגעת. איפה שידו מגעת, אז הוא האוחז היחיד. אז כל אחד מקבל את זה, כי הוא מוחזק. איפה שאין נוכחות פיזית של הידיים, אלא רק של כוח, אז שם שתי הכוחות יכולות להתערבב, ואני אומר, או שמתערבים ונוגעים באמצע, או שכולם מתערבים לחלוטין, ואני אומר, יחלוקו, אבל בכל זאת שם, בעיקרון, שני הכוחות משתתפות ביחד, או מתנקשות ביחד. בכל זאת, הן נמצאות. מה שתחת היד, יש שם רק אוחז אחד. בסדר? בסדר. זה החידוש הרב תחליפה, ולמייס, הוא לא חולק על המשנה, הוא הגביל את המשנה. המשנה מדברת על החלקים הלא אחוזים, או הלא אדוקים בלשון שלו. החלק שאינם איפה שידו מגעת, שם אומרים יחלוק הוא בשווה, ו... מה שידו מגעת, הוא מקבל לבד. יש עוד נפקמינה לכאורה בין הדברים, אני מדלג קצת מה שמופיע כאן בסוף הסוגיה. מדלג על הקטע שעוסק בקניין סודה, שהוא מאמר צדדי. כותב הגמרא, אמר רבה, רואים בהמשך, אם הייתה תלית מוזהבת חולקים. רבה אמר, גם אם התלית עשויה מזהב, כלומר יש בו רקמת זהב, גם כן חוקים. נו, פשיטה. שואל הגמרא, מה זה משנה? לא צריכה דקאי דאבה במצי. ענה מפשיטה. לא צריכה דמיק דגבי אחד. אחד אוחז ביד, בצד שמאל, אחד אוחז בצד ימין, ויש, הערך של התלית היא לא שוויוני, מפוזר על כל הבגד. יש קטע עם זהב שנמצא יותר בצד של אחד מהם. מה עוד התאימה דאמלי פלוג אחי? אז אולי אם הזהב נמצא בצד ימין, אז זה שאוחז בצד ימין יקבל את החצי הכמותי של הבגד, בצד שלו, כולל הזהב, והשני לא. אז די כמש מלן דמלאי מייחס דפגדחי פלוגחי. כמו מה לומדים מכאן? שהיחלוקו איננו לפי הצדדים שעומדים שם. זה לא שהעומד בצד ימין, כיוון שהוא שם, אז כוחו מתפשט פיזה. אמרתי לפני דקה, הכוח היא התפשטות האחיזה. אז אתה, אני מדמיין, אולי יש לי דמיון יותר מדי מפותח. אני רואה את הידיים פה, ואז כאילו הכוח מתפשט בתוך הבגד, נפגשים באמצע. אם זה ככה, אז כבר אחד כבש את הזהב שנמצא בצד אחד. אז זה לא ככה. כוח, כוח לא זוחל, זה לא כוח צבאי, זה לא טור של טנקים, כן? איפה שהיד נמצא, בתוך ידו, אם יש זהב בתוך ידו, אז הוא יקבל אותו. לפני איך לתחליף לדיבר על כמות לכאורה, יש יד אחת גדולה ויד אחת קטנה. אבל זה יהיה נכון גם לגבי זה, מה שתוך ידו הוא מקבל, כי אין שם מחלוקת, השני לא נמצא שם, אז הוא יקבל גם את הזהב, אם יש שם זהב. מה שבאמצע, בין אחיזת הידיים, זה כוח, כוח, כוח זה התפשטות. זה גם לא נכון להגיד שמי שסובב שכל אחד מוחזק בחצי, זה בגלל שהתקדמו עד שנפגשו. לא, לא, לא. כל אחד, הכוח מגיע להכל, אבל כיוון שזו סתירה, כל אחד תפוס בהכל, לכן זה מתורגם. אם כל אחד אוחז בהכל, פירוש הדבר, אנחנו עושים יישוב לסתירה הזאת, וכל אחד יש לו עכשיו תפיסה בחצי. זו תוצאה של הכל. עכשיו, כיוון שהכוח פיזית, הכוח שלי, מגיע לכל הבגד, חוץ ממה שתוך ידך. והכוח שלך מגיע לכל הבגד, חוץ ממה שתוך ידי. אז זה לא משנה איפה נמצא הזהב. הדין של חצי היא תוצאה של החישוב שלנו, שאומר, אם כל אחד אחוז בהכל, אז אומרים יחלוקו. או אם כל אחד אחוז בהכל, אז אומרים שכל אחד אחוז בחצי, בכוח של חצי, כי עושים יישוב לסתירה שלהם, אז כל אחד מקבל חצי, אבל איזה חצי? אז כפי שכבר אומרת, מה יחס את הפלגת אחי, פלוג אחי, אין חצי מסוים. לכן זה חצי ערך, ולא חצי כמות. כוחם שווה בתוך התלית, ולכן זכותם, זכות של כל אחת ואחת, שווה. בסדר, זה כבר תאי פשוטה, מיטב ידיעתי, אין כאן גם ראשונים שישנו את התמונה הזאת. לגבי מה שרק הסברנו, אבל הבהרנו, אני חושב, נקודה מאוד חשובה לגבי הבנת המשנה. יש נטייה טבעית, אני אומר, אני משליך מעצמי, שאני רואה שתיים אחוזים בתלית כמין צבאות שמתקוות ומתנגשות זו בזו. זה לא ככה, מדובר בכוח, בזכות. ואם אדם אוחז בקצה הבגד, אז יש לו זכות על כל הבגד. וכן הפוך. ועל זה מקבל חצי, ולכן אני גם מסבירה ש מחלקים לפי חצי הערך של הכלל, ולא לפי מיקום או כמות מסוימת שנמצא בצד זו או אחר. ובגלל שזה ככה, בגלל שהוא דובר בזכות, אז מה שתוך ידו, שם זה לא זכות, שם זה שליטה בלעדית. עכשיו כל אחד מקבל בלי להתחשב בשני. שני הדינים האלו הם כמעט הפוכים, אבל הם הפוכים, אבל הם משלימים זה את זה. מה שתוך ידך, זה באמת דין פיזי. מה שתוך ידך, זה לא איזשהו כוח בכל הבגד. זה מה שתוך ידך. מה שלא תוך ידך, אז מדובר בחפץ אחד, עם שני ביילים, עם שני שולטים, עם שני צדדים. אז השליטה של כל אחד ואחד, הוא שווה ואחידה על כלל הבגד. בסדר? הדבר הזה מובן? אז אנחנו עכשיו מגיעים לנקודה הקטנה, אבל המעניינת. חוזרים לתחילת הסוגיה, מחבילה רבי אבאו ובשבועה. כל הראשונים שואלים, מה כתוב במשנה? בשבועה, מה הוא רוצה להגיד? השאר חוקים בשבועה, בשבועה. מסביר את הספרות, חייב להיות חידוש כאן. במשנה כתוב בשבועה, כתוב שניים אחוזים מתנית, זה אומר קודושי, בן קודושי, זה אומר, אני רוצה את זה ואני רוצה תהיה. זה הנשפע, וזה הנשפע, ויחלוק. כותב את הספרות, נראה דלוגרסי והשאר, כלומר, והשאר בשבועה. כלומר, שבדיבור המתחה של התוספות כתוב מחמירה בבואו, והשאר בשבועה. בגמרא שלנו זה כבר לא כתוב. מחמירה ביבואו ובשבועה. אבל הגיסה לפני התוספות היה והשאר בשבועה. נראה דלוגרסי והשאר. דאף מה שידו מגעת היא שווה, כיוון דנתקנה השבועה שלא ידע מלך ותוקף. מטעם זה היא שווה מה שהוא תפוס. כן, אומר התוספות, הגם שהדין הוא שמה שתוך ידו, הוא נוטל, ולא, זה לא חלוקה, הוא נוטל כי אין כאן שני כוחות. מה שתוך ידך אתה הכוח היחיד, בכל זאת הוא צריך להישבע. מה הקושיה? ככה תוספות לומד, אבל מה הקושיה? הוא רומז לקושיה. קושיה היא, למה אדם צריך להישבע על דבר שאין עליו מחלוקת? השני אומר כולה שלי, אבל בזה הוא מוחזק יחיד. אני אומר שהחולצה שלך היא שלי. אתה לא צריך להישבע. יש שבועה שנקראת שבועת עשת, אבל זה לא אנחנו דנים, זה שבועה מאוחרת והיא מחלוקת מתי היא קיימת, מתי לא. אבל בשבועה אמיתית, זה אם אני מקבל משהו, אז בתין יכולים לא לתת לי עד שאני לא נשבע. אבל מה שתוך ידו, נותנים לו בגלל שהכוח שהשני בכלל לא שייך שם. אז למה שהיא שווה? אז הספות מתרץ. כי זה לא שבועה נורמלית. שבועה נורמלית זה שבועה שאדם צריך להוכיח, אדם צריך לתמוך, אדם צריך להביא סיוע לעמדה שלו, אחרת הוא יפסיד. כאן באמת הוא לא יפסיד, אין שום סיבה שהוא לא יקבל משהו תוך ידו. אלא מה? שהשבועה כזה שבועה אחרת. זה כפי שהגמרה הסבירה, זה שבועה שלא יהיה אדם הולך בתוקף. זה שבועה חברתית, שבועה כדי שאנשים לא יוכלו לחשוב, לא יעלו על דתם, שאפשר לתקוף, ואז בתין יעשו פשרות. יש הרגשה כזה לפעמים בציבור, שאין הלכת, שמעתי את זה פעמים בבית הדין, אין הלכת בית הדין, כי בית הדין עושים פשרות. אז כדאי לשקר, כדאי לרשעים לבוא. אז כאן יש תקנה, זה לא אמת, אבל יש כאן תקנה, כדי שלא יהיה אחד הולך ותוקף את חברו, אז תצטרך להישבע, וזה אמור להרתיע רק אנשים שבאמת מאמינים שהם עושים דבר נכון, יעשו את זה. אז מטעם זה, גם מה שתוך ידו. כי זה שהוא הצליח לא רק לתקוף ולתקוף בצורה טובה, בלעדית, בסדר, אנחנו רוצים שזה לא, שהדין, אנחנו רוצים למעט את המציאות שהדין כאן היא מופעל כוח. אז לכן, אפשר גם להישבע על דבר שמדינה, מדין טוין וניתן, אתה מקבל בלי פיקפוק. ומכל מקום, שפה מוכח בסמך דבקניין, מי דטפס כמאן דפסק דמי. הגמרא תגיד עוד מעט, לא קראנו את זה, שמה שבתוך ידו, זה כמאן דפסק דמי, זה כאילו זה נחתך, כלומר זה בעצם הרעיון הזה. זה לגמרי בשליטת אחד. אין הכוח של השם מגיע פה, כי חתכנו, ואז הכוח לא מגיע לפה. אז עכשיו אתה אומר שהוא צריך להישבע, משמע שיש איזושהי ויכוח, איזושהי מתח ביניהם, והשבועה באה לפתור אותו. אז הוא כבר הסביר, זה לא נכון. כי מדרך על האח השבוע נוטו, כל משהו תפוס, אפילו יוטה ממחצה, והשבוע בשביל התנה ובני התקנה. אוקיי, אז תוספות טוען שהוא לא נשבע על השאר, כלומר החלק האמצעי, הוא נשבע אפילו על מה שתוך ידו. ראשונים מסבירים, הרשב"א מסביר, שהדבר הזה הכרחי, כי אחרת רבי אבאו אמר דבר שהוא פשוט, שנשבעין, אני יודע שנשבעין, כתוב במשנה. אז מסביר הרשב"א, אני מדלג על מה שהוא מסביר, בשמו של הרמב"ם היה נראה, אם לא נגיד ככה, נגיד שנשבעים רק על השאר, ולא מה שתוך ידו, מהסיבה שרק הסברתי, מה שתוך ידו, זה שלא, אין שם ויכוח. אם כן, רבי אבאו, מתנית נתן לשבינה. אז רבי אבאו אמר לנו שהדין של יחלוק הוא שנאמר על החלק שלו תוך ידו, נשבעין. משנה מפורשת. יחלוק הוא בשבוע, זה נשבע וזה נשבע. אז זה התוספות לא כתב. אי אפשר להסביר אחרת, כי אז רבי אבאו לא אומר שום דבר. חייבים להגיד שרבי אבאו בא להגיד שנשבעים על החלק שחשבת לא להישבע שם. אז האב המין השחרר הוא באמת מוצדק. סביר לא להישבע על החלק שבתוך ידך. כמה שמלן שכן. ואז הרשב"א מסביר מה שתוספות הסביר עוד פעם. ועוד, התיימא דמדיד משום זה כל אחד ואחד הולך ותוקף בתליתו של חברו. אפילו מאי דתפסיק בידי, הוא איכא למאיך של האחי. אם אתה חושב שהוא תקף אחרי שהשני כבר היה לו, אז הוא היה יכול גם לתקוף ולהוציא לגמרי ולשים בתוך ידו, אז לכן צריכים להישבע. ואנחנו דאפילו מי דנקתי בידיו, כמח וידאי נותן לו בשבוע. וכך כותבים גם הראשונים האחרים, זה גם הריטב"א, וזה גם ברן. אלא שהרמב"ם חולק, כפי שהרשב"א מאיר, מיד נראה, בואו נקרא את הרמב"ם, אז נראה מה הרשב"א כתב עליו. כותב על הרמב"ם, בסליחה, הלכה ט', פרק ט' הלכה ט', היו שניים אדוקים בטלית. זה מעניין, הוא לקח את הלשון שהרב תחליף, שגם כן אמר, שניים אדוקים בטלית. היו שניים אדוקים בטלית, זה מקודש, זה מקודש שלי, זה נוטל עד מקום שידו מגעת, וזה נוטל עד מקום שידו מגעת, והשאר חולקים בשווה אחר שנשבעים. אז הרמב"ם למד שהשבועה היא רק על השאר. השאר חולקים בשווה אחר שנשבעים. ואז הוא הוסיף משפט, ויש לכל אחד לגלגל לחברו שכל מה שנטל כדין נטל. אומר הרמב"ם, הלכה למעשה, אפשר לגרום לו להישבע גם על מה שתוך ידו. איך? בדין גלגול שבוע. אנחנו למדנו את היסוד של גלגול שבוע לפני כמה שבועות. אם אדם נשבע מסיבה טובה, מסיבה של חיוב שבוע, אז אפשר לחייב אותו להישבע גם על הדברים שהוא לא חייב להישבע עליהם. מגלגלים עליו גם שישבע על שאר הטענות. אז לכן, אומר הרמב״ם, הוויכוח הוא ביני, לבין הראשונים האחרים, לבין התוספות, לבין הרשב"א, הוא לא כל כך מעשי, כי גם אני מסכים שהוא צריך להישבע על הכל. אבל לא בעיקרון, אלא הלכה למעשה. בעיקרון, החיוב שבוע הוא רק על השאר, כלומר החלק האמצעי. אבל כיוון שיש חיוב שבוע לחלק האמצעי, אז אפשר, קודם כל, זה לא אוטומטי. יש לכל אחד, הרמב"ם, דיברנו על זה לפני כמה שבועות, הרב חושב שגלגול שבוע זה אפשרות לתובע לדרוש. זה לא אוטומטי. אז גם כאן הוא כותב, יש לכל אחד, יש לכל אחד, כלומר רשאי לכל אחד, הוא יכול כל אחד, לגלגל לחברו שכל מה שנטל כדין נטל. הוא יכול לגלגל עליו שגם החלק תוך ידו, שהוא קיבל בלי ויכוח, ובלי חיוב שבוע, אני רוצה שהוא יישבע מדין גלגול שבוע, אפשר להשביע אותו. אז שורה תחתונה לפי הרמב״ם, נשבעים על הכל. כמו שאומר הרשב"א. אבל יש כאן מחלוקת יסודית. לפי הרשב"א, השבועת המשנה חלה על מה שתוך ידו. לפי הרמב״ם, שבועת המשנה חלה אך ורק על השאר. אם הוא נשבע על הכל, זה רק בגלל גלגול שבוע. יאיר מאיר. לגבי הרמב״ם זה תלוי איפה שמים את הפסיק. אפשר לקרוא, זה נוטל למקום של המגעת, למקום של המגעת, והשאר חוקם בשבוע בשווה, וכל זה אחר שנשבעין. תכנת אתה צודק, אבל אם קוראים את השורה האחרונה, שקראתי זורים שאתה לא צודק. כלומר, קודם כל זה לא קריאה טובה. אני צריך להגיד שני דברים. א', אני לא חושב שזה קריאה טובה, זה אפשרי בדוחק. יאיר מציע שאולי אפשר לקרוא את הרמב״ם ככה. זה נוטה למקום של מגד, וזה נוטה למקום של מגד, ושאר חוקים בשבועה. כל זה אחר שנשבעים. אולי אני לא יכול להוכיח את זה, אבל הבטן שלי לא מקבל את זה. כיוון שיש כאן פועלים שונים, זה נוטה למקום של מגד, וזה נוטה למקום של מגד, ואז כתוב חולקים, ושאר חולקים משווה. אז נכון, השאר חוקים משווה, אחר שנשבעים, אחר שנשבעים הולכים רק, הולך רק על השאר. ובכל מקרה זה מוכח מהמשפט הבא, ויש לכל אחד לגל לך בקושי שכל מה שנטל כדין נטל. אז הרמב"ם, מה זה בא להגיד לי? שכיוון שאתה נשבע שבועת א', אפשר לגלגל לך שבוע ב'. מה זה שבועת ב'? שכל מה שנטלת, שלא היה שם חיוב שבוע, אני צריך לגלגל עליך חיוב שבוע. אז מה זה החלק הזה? איזה חלק יש שלא היה חיוב שבוע, אלא רק מדין גלגול? ברור שהוא מחלק בין השאר, ששם השבועה היא על פי דין, כלומר בחיוב, לבין מה שתוך ידו, שהוא לא, הוא לא נוטל רק אחרי שנשבע, ובכל זאת אפשר להשביע אותו. אני חושב שלשון הרמב"ם הוא גם למדנית, לגבי החלוקה, השבועה היא תנאי. חולקים אחר שנשבעים. למה כתוב אחר? היה יכול לכתוב, נשבעים ונוטלים. הרמב"ם מסביר שלא, היכולת שלו לקבל מותנית בזה שהוא נשבע. אז חולקים אחרי שנשבעים. לגבי מה שתוך ידו, העובדות הן עובדות. הוא מקבל את זה לא בגלל שהוא נשבע. הוא לא צריך לשבע כדי לקבל את זה. הוא מקבל את זה בגלל שזה תוך ידו, אז הוא מוחזק יחיד ולכן נותנים לו. אבל יש דין שאפשר לחייב אותו להישבע. כפי שראינו, ואני לא זוכר אם יש תשובה לגבי הרמב״ם, יש הרבה ראשונים בכל זאת שסוברים, שלא אומרים על גלגול שבוע מתוך, מתוך שאינו יכול לשבע משלם. זה חיוב שבוע. גם אם זה כן נכון, שאם הוא לא נשבע, אז לא ניתן לו, נוציא ממנו, בכל זאת זה לא מעצם הדין. העצם הדין הוא שהוא מקבל את זה כי זה שלו, אבל אפשר לגלגל. וכך הרמב״ם לכן הוא אומר, כאן הוא אומר חולקים אחר שנשבעים, אבל מה שתוך ידו הוא נוטל בלי זה. אבל יש עוד דין שאפשר לגלגל על חבר גודש כמו שאתה כדין נטל. מסביר הרשב"א למה הרמב״ם חשב שהוא צודק. הרשב"א חולק, אבל הוא עשה מעשה חסד כדי להסביר את הרמב״ם. ונראה לי, במקום מספר 3, הוא מביא את הרמב״ם, נתקבל מההתחלה. כתב הרמב״ם זר, השאר נותנים בשבועה. זה לא מדויק בלשון, כפי שיאיר העיר, אבל כן, זה סיכום נכון. ונראה לי שהוא זל למדה מדי אמר רב אשי הלכה חייסוד ראית פי ג' על ג' כמן דפסק תמי, ולא באינן אדמה שכלי. די אמר כמן דפסק לגמי חשבין עלי, ובדפסק לגמי לא משבין עלי עלי. כן, זה בעצם מה שאני אמרתי, ומכיוון שהגמרה, בוא נחזור לגמרה, הגמרה אומרת מיד אחרי הסוגיה הזאת, אמר רב פאפה, סליחה, אמר רב משאר שישמע מן ההיסוד וכמן דטופס בי שלוש השור, אז קרינו בי ונתן מראי וכמן דפס את דמי וקני. אז יש כאן דין בסוגי אחרת לחלוטין, ודין קניון סודו. אני צריך לתת לך סודה כדי לעשות קניין, אני נותן לך סודה, אז אתה מקנה לי את השור, אז איך נותנים את הסודה? אז לא צריכים לשחרר אותו. אני נותן לך סודה ואתה אוחז בצד האחר, גימל על גימל, נראה למה גימל על גימל, אדם תופס, אז הוא קיבל, איי, זה מחובר, כמן דפסק דמי, זה כאילו מה שתוך ידו, זה קרוע, הוא למד את זה מי, הדין של רב תחליפה. אז אומר הרשב"א, תוספות גם אמר את זה, רק שהוא דחה את זה, גם הרשב"א דוחה את זה, כמן דפסק דמי, אם הסיבה, איך הוא למד את זה מסוגייתנו? כנראה שהסיבה שאתה מקבל את מה שתוך ידך בלי חלוקה, זה בגלל שזה כמאן דפסק. זה מה שהגמרא אומרת. אם זה כמאן דפסק, אם זה הסיבה שאין על זה מחלוקת, שאין על זה שתי כוחות, זה בגלל שזה כאילו נקרא, לכן הכוח של הצד ימין לא מגיע לקצה שמאל, כי השמאל חתוך כבר, אז אין שם כוח. פיזית יש, אבל כאילו אין. אז עוד פעם, הבטן אומר, אז למה הוא צריך להישבע? זה בידו בלעדית, ייחודית. אין תפייה, אין קשר לצד השני. אז איך אפשר לדרוש כאן שבועה? אז קודם הרשב"א, זה הסברה של הרמב"ם. מה הייתה התשובה? התוספות כבר ענה, וגם הרשב"א עוד מעט יענה. מה התשובה? אתה צודק אם זו הייתה שבועה נורמלית, שבועה של תתמוך בצד שלך. יש כאן ויכוח. כדי שתזכה, אתה צריך להביא קצת ראיה. רגליים לדבר. זה לא שייך איפה שהוא לא צריך לתמוך, כי הוא כבר קיבל את זה. זה לגמרי אצלו. אבל השבועה שלו זה שבועה אחרת. זה שבועה חברתית, תקנת דרבנן, כדי שלא יכול אחד הולך ותוקף את חברו. שבועה כזאת, זה לא משנה שזה ברור זה שלך. אנחנו רוצים לחייב שבועות כדי שאנשים יחשבו פעמיים לפני שהם מגיעים למצב כזה. טוב, אז הרשב"א היה פייר, הוא הסביר את הרמב"ם. אבל הקטע נראה לי שהוא זל למד עם אדם רב ראה שהילקה חי סוד ואצלנו כתוב גם משרשה. Hilka Chai Sudri Yit Pei Gimel Al Gimel command the pasuk dami v'labina na demashuch lei. The Alma command the pasuk legamai chashbina lei. Ube the pasuk legamai lo mashbina lei. Lo mashbim Adam al davar shenimtza etzlo v'mishu achar toin ze shelo. Aval ze stam motzi chalo olav araya. Amar Rash ma shekaranu kva v'eino machvad. Im ken Rabbi Abbahu matitan al hashminan. Az kol hakol ze lo sevir ki. Okay, yesh chatana, aval למה שרבי בואו יגיד לי להישבר רק על השאר? זה המשנה. ובית, הוא דוחה את הספרה. הספרה שלך לא הייתה נכונה. שאי אפשר להישבר מה דפסק? לא. אתה תמיד מדהים, משום שלא יהיה כל אחד ואחד הולך ותוקף, ותליטו של חברו. ואפילו במאי דתפסי בידי, הוא איקה למח השלחי. אז גם שהוא פסק, וזה בידו, וזה חתוך, והוא כבר שם את זה בכיס, אנחנו משביעים אותו, כי אנחנו חוששים שאתמול הוא היה הבריון, ולכן צריכים להישבע, לא כדי להוכיח את טענתו. הוא זכה, בדין איתו ובניתן הוא זכה. צריך להישבע בגלל שאנחנו החלטנו להשביע את כולם. אני מעוניין לדעת איך הרמב"ם מונה על השאלה החשובה של הרשב"א, אם כן, רבי אבאו מתניתן עתה לשמיינן. איך אפשר ללמוד שרבי אבאו אמר, מחפילה רבי אבאו, מורה באצבע, שצריכים להישבע, הוא בא להגיד להם להישבע רק על השאר, המשנה אומרת שנשבעים על השאר. בשביל מה צריכים את רבי אבאו בשביל הדבר הזה? זאת הראיה שהרשב"א הביא נגד הרמב״ם, ככה גם בראשונים אחרים שלא הבאתי פה, זו שאלה באמת מצוינת. מה חביר רבי אבאו בשבועה? דרך אגב, לפני שנתחלים את התשובה, מה פירוש המילה מה חביר רבי אבאו בשבועה? הוא לא אמר בשבועה, הוא סימן. איך אפשר לסמן למישהו שצריכים להישבע? רש"י מסביר, מראה באצבעותו, באצבעותיו, כלפי מעלה. זה סימן שצריך להישבע. האמת, אני לא הבנתי את זה בדיוק. כלומר, הוא כיוון לקדוש ברוך הוא. הוא אמר, יש כאן משהו דתי שצריכים לעשות, שזה שבועה. לא בטוח איך אפשר להבין את זה, היו עושים את זה לי, אני לא פרק של ידי בין, אבל רש"י צריך להסביר איך אדם מחווה זה להרות, לעשות, כמו בעברית, מחווה, לעשות איזושהי הצגה. אז איך אפשר להציג שצריכים להישבע? טוב, חזרה לרמב״ם. זה לא רק הרמב״ם, זה גם בריף, שהמאמר שהרבי אבאו שצריכים להישבע, זה הולך על השאר. נו, זה פשוט. זה משנה. זה נשבע שאין לו בפחד מחצי, זה נשבע שאין לו בפחד מחצי, וחולקים. אז בואו נראה את הרמב״ם עוד פעם, ואני חושב שהראשונים לא הבינו, הרשב"א לא הבין את הרמב״ם נכון. קראנו כבר. היו רגעו דה בטלת. זה אומר קודש שזה מקודש שלי. זה נותן מקום שמגעת. זה נותן מקום שידה מגעת. והשאר חוקים משווע אחר שנשבעים. ויש לכל אחד בגלל לחברו שכל מה שפר כדין נטל. הרשב"א לא ציטט את המשפט האחרון. למה לא? אוקיי, זה פשוט, זה נכון. אם אתה נשבע על חלק ולא נשבע על החלק השני, אפשר לגלגל גם על החלק השני. אבל אני שואל שאלה אחרת, שדעתי הענייה היא שאלה מצוינת. למה הרמב"ם כותב את זה? גם זה פשוט. לא רק שפשוט, זה גם לא מקומו. כל פעם שהרמב"ם כתוב שצריכים להישבע, אז הוא יכתוב, ואפשר לגלגל גם טענות אחרות. יש דין גלגול שמופיע ברמב"ם איפה שמופיע. לא כותבים אותו כל פעם. ברור, אם אדם נשבע, כמו שהוא כתב כאן, והשאר חוקים משווע אחר שנשבעים, אז הוא יכול להשביע על החלק שלא צריכים להישבע מדין גלגול. למה הרמב"ם כותב את זה פה? כי זה אמת. אבל זה אמת עוד, לא יודע, עוד 50 פעם הרמב"ם. שכתוב שיש איזשהו מקרה, והוא טען ככה, 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 הוא צריך להישבע על חלק מסוים. אז אפשר לגלגל גם את החלק השני. הוא לא כותב את זה כל פעם. אין סיבה לכתוב את זה כל פעם. זה פשוט. אחרי שיודע שיש דין גלגול, אז זה פשוט. אז אני חושב שהפשט ברמב"ם הוא ש... וזו דוגמה טובה למה שמעתי, אני לא יודע, עשרות פעמים, אני מגזים, נסתם, הרבה פעמים, ממורי ורבי, רבי יושב יוסף הלוויצ'ק, שצריכים לקרוא רמב״ם לא כדי לדעת מה הפסק. זה סתם מעניין. צריכים לקרוא רמב״ם כדי לפרש את הגמרא. רמב״ם הוא פושן של הגמרא, רק שהוא לא כתב פירוש, אבל אנחנו לומדים את הרמב״ם כדי לפרש את הגמרא. איך הרמב״ם הבין את המילים, מחביל הרבי הבאו בשבועה? הוא הבין אותו בדיוק כמו ראשונים אחרים. הוא מדבר על מה שתוך ידו. רב תחליפה אמר, מה שתוך ידו הוא מקבל, מחביל הרבי הבאו בשבועה, וזה חידוש. וזה לא המשנה. המשנה אמר שעל השאר נשבעין. אבל בתוך ידו, לא ידעתי. רבי אבאו אמר, צריכים להישבע גם עליו. אבל, לא כמו שהרשב"א חשב, שנשבעים עליו כי חידוש, גם זה שבועת המשנה. והסיבה היא בגלל שזה שבועה כדי שלא יהיה לכל אחד תוקף את חברו. אז כשמשנה אמרה שנשבעים על חלוקת מחצה, זה אפילו לא רק החלוקת מחצה הביניים, אלא גם החלוקת הידיים. זה שיטת הרשב"א והתוספות. לא. הרב אמר, מחביל הרבי אבאו בשבועה, מדין גלגול. בגמרא לא כתוב מה הסיבה שצריכים להישבע. אז עד הרבה ועד הרבה. המשנה זה לא תפקיד שרבי אבאו להגיד. אם רבי אבאו אמר, צריכים להישבע, הוא בא לא להגיד לך מה שכתוב במשנה, וגם לא להגיד לך איך להבין את המשנה. הוא בא להגיד שאיפה שהמשנה לא שייכת בכלל, בכל זאת צריכים להישבע. מסיבה אחרת, לא מסיבת שבועת המשנה, אלא מסיבת גלגול שבוע. ועכשיו אין קושיה של הרשב"א, למה רבי אבאו אמר מה שכתוב במשנה. הוא לא אמר מה שכתוב במשנה. רבי אבאו לא אמר שצריכים להישבע על האמצע. זה כתוב במשנה. הוא אמר צריכים להישבע על מה שתוך ידו. בדיוק כמו שאתם למדתם. אבל הסביר הרמב״ם שהסיבה לשבועה הזאת היא בגלל גלגול, לא בגלל שבועת המשנה, כי שבועת המשנה באמת לא שייכת, כי כמו שהרשב"א הסביר, כמאן דפסק, אז אין על זה ויכוח. אדם לא צריך להישבע כדי להחזיק במה שכבר יש לו. צריך להישבע אם הוא רוצה לזכות במשהו. או יש בעיה, כי אנחנו חושדים בו. אבל איפה שאדם, כמאן דפסק, והשני אין לו שום ראיה ושום דבר נגדך, אז אתה לא צריך להישבע. אבל אז למה אבא בא ואמר בשבועה? הוא התכוון, יש גלגול. אלא שתשאלו אותי, נו, מה החידוש? למה אבא בא צריך לקדש את זה? כמו שהמשנה זה פשוט, כי כתוב במשנה, אז גם גלגול זה פשוט, גם בגמרא. לא בכל מקום שאפשר לגלגל, כתוב ואפשר לגלגל. מספיק שיש דין גלגול, למה אבא בא היה צריך להגיד שכאן מגלגלים? אז התשובה היא, וזה חוזר לשיעור ששמענו לפני, חודשיים, שהרמב״ם רוצה, הרבי אבאו והרמב״ם רוצים לחדש שיש כאן חידוש שיש דין גלגול שבוע. ואני יכול לחשוב על הרבה סיבות למה הייתי חושב שאין גלגול שבוע פה. ננסה קצת חזרה על השיעור מלפני חודשיים. תנה ראשונה. בגלגול שבוע אמרנו שתי פירושים. אחד היה, קראתי לו ספרת הטרמפ. אם אדם נשבע, הוא כבר נשבע. אז אפשר להוסיף לו עוד שבועות, כי זה לא עולה כסף. כלומר, זה לא שבוע נוספת, זה לא שם השם נוסף, זה הכל כאילו שבועה אחת ארוכה. ולכן לא צריכים מחייב. אם אדם נשבע, אז לא צריכים מחייב על החלק השני, כי אין שבוע נוספת. קראת איזה סברת הטרמפ. אם אתה כבר נשבע, אז תמשיך להישבע. סברה אחרת, אנחנו מאחדים את הטענות, והמחייב של השבועה המקורית שייכת גם פה. דוגמה, שם דיברנו שבועות דיורייתא. היו רגליים לדבר, אדם הזה מודה במקצת. זה טענה חשודה. אז הוא נשבע, אז משפיעים אותו גם למחייבים, כי בסך הכל, כל טענותיו, גם כן רואים את הכל כחשוד. כל הטענות כטענה אחת. לפי הסברה השנייה, אז לא שייך גלגול שבוע בשבועת המשנה שלנו. למה? בגלל הסיבה שראשונים הסבירו. כאן הוא לא נשבע בגלל שהוא חשוד, בגלל שיש רגליים הדבר, בגלל שיש מחייב אובייקטיבי שאפשר אחר כך להכניס את מה שתוך יודו לתוך אותו מחייב. הוא נשבע בגלל סיבה חברתית, בשביל הפעם הבאה. חייבנו כל אחד שבא לבית הדין בשבועה כדי שלא יהיה כל אחד תוקף את חברו. אז זה לא שייך בגילגו עכשיו. רמב"ם חושב שהסיבה הזאת עצמה לא שייכת מה שתוך יודו. זהו חלק על הרשב"א. אבל מאותה סיבה גם אי אפשר לגלגל אם הגלגול הוא להכניס את התוספת לתוך המחייב המקורי. כי אין כאן מחייב של כלל הטענות שלך עם חשודות מסיבה עד אחד, מסיבת מודה ומקצת או משהו כזה. אם אומרים שזה סברת טרמפ, אז אני חושב כן, זה כן שח. ברגע שאדם פותח את הפה ואומר, אני נשבע, אז ישבה בהמשך. אם רוצים להגיד ספצולה למדנית, הבדיל בשתי הספרות שדיברנו אז, לפני חודשיים, זה האם הגלגול היא הרחבת המחייב של השבועה, או הרחבת החפצה של השבועה. אם זה הרחבת המחייב של השבועה, אי אפשר להרחיב את המחייב של שבועת המשנה שלנו, כי זה לא מחייב אמיתי, זה לא מחייב שטוין וניתן. זה ביתים יורדים על מי שאפשר לרדת עליו. אז לגבי ההמשך זה לא שייך. אם זה הרחבה של המייס השבוע, אדם שנשבע, אז אין בעיה להגיד לו, נשבע הרבה, טוב, אז זה תמיד שלך, כי הוא באמת נשבע, ברגע שהוא נשבע, אפשר להגיד לו גם שישבע שהסבתא שלו, הוא שלא גנב מהסבתא. אוקיי? אז זו הייתה טענה ראשונה. אבל אני חושב שיש כאן עוד טענות. בסך הכל, גלגול שבוע. כאן, שניהם נשבעים. הייתי אומר, רק בתור הווה מינה. הייתי אומר שאיפה שאדם אחד חייב לחברו שבועה, אז הוא משועבד לו, אז הוא יכול לדרוש ממנו גם להישבע דברים אחרים. אבל כאן, בגלל שזה כדי שלכל אחד תוקף, שניהם נשבעים. זה לזה. כלומר, אין אחד כאן משועבד, או הייתי חושב ככה, לא משועבד, הוא לא בידיים של השני. אין כאן עמדה נחותה ועמדה חזקה. איפה שאני תובע, ואתה עונה, אני יכול לסחוט ממך שבועה. אבל כאן, שניהם נשבעים זה לזה. אין כאן אחד חזק ואחד חלש. אז היית חושב שלא שייך כאן גלגול שבועה. כמה שבלן שכן. אם נמשיך לחשוב, נוכל לחשוב על עוד כמה סיבות, למה לא? אז אני חוזר לפשט. הרמב״ם אומר, מה הכפילה רבי אבאו? בשבועה, רבי אבאו אמר שעל מה שתחת ידו, שלא שייך שם שבועה שטוען ונטען, אבל הוא בכל זאת צריך להישבע שבועת גלגול, למרות שיש סיבות לחשוב שגלגול לא שייך פה. אז מה עשיתי? כלומר, אני לא שיניתי את הפשט ברמב״ם. שיניתי את הפשט בגמרא, לתים אצל הרמב״ם, וכך עניתי על השאלה שהראשונים האלו, הרשב"א והריטב"א, הם חשבו שהרמב״ם אומר, שרבי אבאו אמר שהמשנה צודקת. וזה באמת אבסורד. וחוץ מזה, הרמב״ם סתם, על דעת עצמו כתב שאפשר לגלגל. אני התחלתי מנקודה שנייה, למה שהרמב״ם יכתוב את זה, אם זה לא כתוב בגמרא? עד הרבה, זה כן כתוב בגמרא, במילא תרצתי את הקושיה הראשונה. רבי אבאו לא אמר, תעשו מה שכתוב במשנה, הוא אמר, תשבעו שבועת גלגול, ואז הרמב״ם מצטט את מה שכתוב בגמרא, וזה בסדר, זה התפקיד שלו, להביא כל מה שכתוב בגמרא, אז הוא מביא את זה. והחידוש של הגמרא ושל הרמב״ם, הייתה הנקודה הזאת, שיש כאן חיוב של שבועת גלגול, חוזרים, חושבים קצת על שבועת גלגול, מבינים שזה חידוש שיש כאן גם כן שבועה כזאת. הראל אומר, לפני כן, יאיר אמר, לפני 5 דקות, מילה של הרמב"ם והשאר חולקים בשבע אחר שנשבע, נראה שגרסתו בגמרא הייתה, רבי אבאו מחלי והשאר בשבועה, כמו הגרסה שהייתה לפני התוספות. הרשב"א באמת חושב ככה, הוא מצטט את זה ככה, איפה הרשב"א? עוד פעם, כתב הרמב"ם, מה שהרשב"א מביא, כאילו זה כתוב רמב"ם, זה לא כתוב. אבל אז הוא קיצר, אבל הוא חשב שזה, כמו שאתה אומר, כתב ברמב״ם, השאר נוטלים בשבועה. כן, אז ודאי שהציטוט הזה, אני לא חושב שהיה לו קרסה אחרת. הוא סיכם את הרמב״ם, אבל המילים האלו שהוא מייחס אותם לרמב״ם, זה בדיוק כמו שאתה אומר. כתוב בגמרא, השאר נוטלים בשבועה. אני רוצה לטעון, ואני לא שומע את השאלה שלך, מה שאני אני טוען שזה לא הפשט ברמב״ם. המילים ברמב״ם, אני מסמן בקטע מספר 5, והשאר חוקים בשווה אחר שנשבעים, זה לא ציטוט של רבי יבור. אתה צודק שאם זה ציטוט של רבי יבור, אז ביבור כתוב והשאר. אני רואה שכל המשפט הזה הוא לא ציטוט של רבי יבור. זה, הרמב״ם הזה, הלכה ת', זה המקום היחיד, אנחנו היה נקרא את הרמב״ם ז' וט' ביחד. זה המקום היחיד שהרמב״ם מסביר את מה שכתוב במשנה. זה לא כדאום כתב מקום אחר. שניים אוחזים בתלת, זה נשבע חצי, זה נשבע חצי. ואחר כך הוא כתב, ומה שתוך ידו הוא מקבל. הרמב״ם איחד את רב תחליפה עם המשנה. וזה המקום שהרמב״ם כותב, הדין של שניים אוחזים בתלת. זה בניגוד להלכה זין שמיין נקרא. היו שניים אדוקים או אוחזים, אני אומר, כי אין עוד רמב״ם. היו שניים אדוקים בתלת, זה בקודש של זה בקודש שלי. זה ציטוט של המשנה. זה נותן למקום שיודם הגד, זה ציטוט של רב תחליפה. והשאר חוקים בשביל אחר שנשבעים, אני טוען, זה חזרה למשנה, ויש שכל אחד בגלל חבר מה שנטל וכדין נטל, זה רבי יבור. גם רמב״ם איחד את שתי הלכות, המשנה, שניים אחוזים בתלית, נשבעים ונוטלים, רבי תחליפה, מה שתוך ידו הוא נוטל, רבי יבור, בשפועה. אז הרמב״ם איחד את שתי הלכות, והיא אומר, שניים אדוקים בתל זה וקולה שלי, זה וקולה שלי. זה המקרה במשנה. זה נותן מגש רגעת, וזה מגש רגעת. זה הדין של רב תחליפה. השאר חוזרים למשנה, חוזרים משווה אחר שנשבעין. ומחליד הרבי יבואו בשבועה, כלומר, הוא יכול לדרוש שבועה. ויש לכל אחד גלגל. הבנת? אז עכשיו, הרש לשיטתו, הוא ראה את המשפט על גלגול וזרק אותו. זה תוספת. זה לא קשור, הגמרא לא הזכיר את הגלגול. הרמב״ם החליט להוסיף כאן גלגול, כדי, לא יודע, להגיד לי, אבל זה לא הציטוט, אז הציטוט צריך להיגמר לפני, כן? ואז אתה צודק, אם הציטוט של הגמרא בדף זין נגמר בחלק שאני מסמן, אז כנראה שרבי אבאו אמר, השאר נשבעים, השאר בשבועה. אבל אני טוען, לא רק טוען, אני אומר, זה לא הגיוני לזרוק את החלק האחרון. הרמב״ם לא מוסיף הלכות, בלי מקור, רק בגלל שהן נכונות, כי יש גמרא אחרת, שלא מדבר על המקרה הזה. אז יש לראות את רבי אבאו פה, ואם זה פה, אז לא כתוב השעה, עד הרבה, כתוב שרבי אבאו מדבר על כל מה שנטל, כלומר על החלק הנוסף, לא על השאר, אלא חלק שבתוך ידו. הראל כותב, אולי התנועה שהוא הראה בידו, הוא תנועת גלגול. זה לשאלה איך אפשר להחוות שבועה, לפי הרמב״ם, יפה. כלומר, רש"י אמר, רש"י התקשה, יפה מאוד. זה כל זאת, מה, זה סתם ספקולציה, אבל רש"י התקשה באמת. כמו שכולנו צריכים להתקשות. איך מסמנים בתנועה בלי דיבור שאדם נשבע? רש"י אמר שהוא עשה אצבע כלפי מעלה. כלומר, כנראה, תסגור את בוריך בימי בחורתך, תסגור את הקדוש ברוך הוא. זה אומר שאם, לפי מה שאני טוען ברמב״ם, שמחבי רבי יבאו בשבועה, אז אולי התנועה הייתה כזה, שאז כל אחד מבין שהוא אומר גלגול, ואז לכן נשבעין. אני חושב זה פשט נהדר, אין דרך להוכיח את זה. היינו צריכים להיות שם, לראות את רבי יבאו מה הוא עושה. אבל יש כך. טוב, אז למדנו... אני חושב, יש נטייה מסוימת אולי קצת לזלזל במחלוקת הזאת בין הרמב״ם לבין הרשפה. א', כי אין כמעט נפקמינה. הנפקמינה הוא שפי הרמב״ם נשבע מן הכל רק אם הוא מבקש. לפי הרשפה, אז נשבע מן הכל בדין מחייבים אותו להישבע, וכמעט שאין נפקא מינה, וגם המחלוקת הסברתית היא, ככה בדרבנן, האם הגזירת הדרבנן שצריכים להישבע במקרה של תלית, אמרו אותו גם על החלק שלא כל כך, שאין שם, שלא הייתה ממש המחלוקת. ראשונים מסבירים שכיוון שזה תקנה חברתית, אז אפשר, אבל הרמב"ם חשב שלא. אז זה לא, קשה להתלהב מהמחלוקת. אבל אני חושב שזה באמת מחלוקת יסודית, הגם שבמקרה הזה, רק במקרה הזה, הרמב"ם חשב שבאמת זה לא שייך, מה אכפת עם הסיבות שלך. אבל תחשבו על ההשלכות הפוליטיות. יום אחד, הנה, אני אביא את המקרה האמיתי, ואחר כך את המקרה שאני חושב שלא יכול לקרות. כשהיינו בתיכון, כולנו, אז לפעמים ילד עשה משהו לא בסדר. ואז בא המנהל, רוצה לדעת מי עשה את זה. אף אחד לא הודה. אז הוא אמר לכיתה, טוב, אף אחד לא הולך להפסקת... לשחק, בהפסקה לשחק, עד שלא, עד שלא, עד שמישהו לא מודה. אז חשבנו שזה באמת לא פייר. מה, למה אנחנו סובלים? בגלל שמישהו אחר עשה משהו רע. אם תחשבו, לא במסגרת חינוכית, זה מרגע פוליטית. בית הדין חושב שיש יותר מדי אנשים שתוקפים את חבריהם. יש היו הרבה מקרי אלימות. אז מה הם אומרים? כל מי שבא לבית הדין, או לא מקום שבא לבית הדין, שולחים מכתב הביתה לכל יהודי, כל אחד יישבע שהוא לא גנב בשנה האחרונה. אז תקנה טובה. אם נעשה דברים כאלו, אז אנשים יפסיקו לגנוב. כי ידעו שבסופו של דבר יצטרכו להישבע, ולא רוצים להישבע. הרב הוא חושב, זה אבסורד. זה הכל אפשרי, זה דרבנן, ויש להם כוח בלתי מוגבל לעשות מה שהם רוצים, אבל שבועה זה לא, זה לא דבר שמשתמשים בו כדי לתקן את החברה. כאן זאת תמה שבועה, אבל המסגרת של שבועה נשאר אותו דבר, איפה שאחד מוציא מחברו, אפשר להטיל עליו, הוא פתור, אפשר להטיל עליו שבועה. אף אחד שמוציא מחברו, שהוא ישבע, נשבע בנות, נשבע ונפטר, אבל זה צריך להיות חלק מהדיון, ומה שבתוך ידו, במיוחד אחרי שום את המילים, שכמן דפסק דמי, אז זה כאילו הוא כבר קיבל אותו, חותכים את הטלית לשניים, אז גם שיש לי מטרות טובות מאוד, הרמב"ם לא חושב שהמטרות יצדיקו את, את האמצעי הזה, זה לא תפקיד של בית הדין ללכת, זה כן תפקיד, אבל זה לא תפקידם במסגרת של דיון, בין דם לדם, בין דין לדין, פלוני, תובע את המוני, זה לא תפקיד שלהם עכשיו להגיד שבוא נתקן את החברה. לא יכול להיות. אז גם אם זאת, יש להם מוטיבציה כזאת, הם צריכים ליישם את זה רק איפה ששייך שבועה, ושבועה זה כלי בירור בטענות, כלי בירור של הטענות בין שני הצדדים. מה דפסק בידי, כפי שהראשונים הגישו, שהרמב״ם צודק בזה, שיש זה, מה שבתוך ידו, מה שכמה דפסק דמי, אז אדם לא צריך לברר, לא שייך לחייב אותו לברר, לפני שנותנים לו את מה שהוא היחיד שאוחז בו. הראשונים האחרים אומרים, נכון, זה יוצא מן הכלל, אבל כיוון שיש כאן בכל זאת סיבת התקנה, היא שלא יחד כל אחד תוקף את חברו, אז אנחנו לא מוגבלים, אנחנו מנצלים את המצב שהם יגידו בית הדין. מה, אני הבאתי בסדר, לא הולכים לבתים של נשים. אבל שני נשים נכנסו לבית הדין, אז שמים עליהם שבועה, כי אנחנו יכולים. ולא לא, לא אכפת להם. יש כאן שאלה אולי פוליטית כזאת. מה עושים כדי לקדם מטרות טובות? מטרות רצויות. טוב, כיוון שקראנו את הרמב״ם, אז אני רוצה להוסיף כאן משהו שנראה לי שבולט ברמב״ם. הגמרא, קודם כל נקרא את הגמרא עוד פעם, החלק שרק קראנו. אמר רב פאפה, סליחה, אמר רב משרשה, שמה מינה, היי סודרה כמן דטפס בה שלוש על שלוש, קרין לבי ונתן ראיו. תקמן דפסק בי, תקמן דפסק דמי וקני. מאיפה מגיע השיעור הזה של שלוש על שלוש? רב תחליף אמר, כל מה שבתוך ידך אתה מקבל. נניח שאני מבין את זה בגלל שזה כמעט דפסק, אז הוא מקבל כי הוא כבר קיבל. לכן, איפה שאני רוצה לקנות קניין סודה, קניין חליפן, בחתונה הרב נותן סודה לחתן, חתן מגביע ומתחייב, כל מה שכתוב בשטר, אז לא צריכים לתת לו, מספיק, אני אוחז בצד אחד, אוחז בצד שני, אם יש לו בתוך ידו גימל על גימל, אז כמעט דפסק דמי והקניין חל. ואם יש לו רק שתיים על שתיים, למה גימל על גימל? אז מה התשובה? רש"י מסביר, כמעט דפסק דמי, וכאן ימקנה, והמכר נקנה בו ללוקח, ודווקא נקד שלוש על שלוש, וכלי בעינן, דכתיב נעלו, ובצע משלוש אצבעות, לאו בגדו, כדי שככה נגע ביתומה. כדי לבצע קניין חליפין, צריכים לתת לו כלי. הקונה נותן למקנה כלי. למה כלי? זה לא יודע, כתוב. כתוב, וזאת התמורה, בישראל שלף איש נעלו, אז כתוב נעל. אז לכן צריכים כלי. לא עושים מולות, אין לנו יכול להיות חליפן, וחומר לא יכול להיות חליפן, לא עושים חליפן עם תבועה, צריך רק כלי. אז לכן רבי משאש זרק, אני רוצה להגיד כמעט דפסק, אבל אחרי כמעט דפסק הוא צריך בכל זאת לקבל לא חומר, לא בד בתוך ידו, אלא כלי בתוך ידו. ג' על ג' זה שיעור בגד. ג' על ג' זה חסר כאן שם עצם. ג' על ג' מה? זה לא ג' טפחים. זה ג' על אצבעות. ג' כאן זה שלוש. זה לשון נקבה, זה אצבעות. זה מעט מאוד, אבל זו עובדה. שהשיעור של בגד, הרבה דברים יש להם שיעורים בתורה, שיעור של בגד זה ג' על ג'. יש לזה השלכות מאוד טכניות. קבלת תומה. כדי לקבל תומה, אתה צריך כלי. יש תומה לכלים. סתם חתיכת מתכת או חתיכת בד, לא מקבל תומה. צריך כלי, כלומר בגד, אם זה מדובר בבד. אז יש לזה שיעור. השיעור הוא ג' על ג'. אז זאת הסיבה שכתוב כאן ג' על ג'. ורב תחליף, זה לא שייך. עכשיו אני רק רוצה להגיד שכל מה שתוך ידו הוא מקבל. אם מה שתוך ידו זה ג' על ג' והוא קיבל אותו, אז אפשר לבצע עם זה קניין חליפה. עכשיו נקרא את הרמב״ם. כותב הרמב״ם, בלכה זין, אני חוזר שתי הלכות אחורה. שניים שהיו אוחזים בכלי אחד, או שהיו רוכבים על גבי במה אחת, או שהיה אחד רוכב אחד מנהיג, או יושבים בצד הרימה של חיטים, ומונחות בסמטה בחצר של שניהם, זה כל המשניות הבאות. שניים אוחזים בכלי אחד, זה משנה הראשונה. שניים אוחזים בטלת. רוכבים לגבי בימה אחת, זה המשנה הבאה. אחד רוכב, אחד מנהיג, זה הגמרה. סליחה, זה גם המשנה. או יושבים בצד הרימה של חיטים, מונחות בסמטה בחצר של שניהם, זה מקודש שלי, זה מקודש שלי, כל אחד משניהם נשבע בניקית אתכם, ושאינו בזה דוב הפחות מחצה ויחלוקו, ושבו זה רחב ממי, כדי שלא יהיה כל אחד תפס בתור של חבר, רוב נותר בלא שבוע. אז הרמב"ם כאן הביא את המשנה, המשניות, כצורתם. כל אחד מקבל חצי. בחלק מהמקרים, אז זה ברור, יושבים בצד הרימה של חיטים. אז כל אחד מקבל חצי. הלכה תת, שניים הדוקים בתלת, זה נותן למקום שידו מגעת. למה הוא חיכה להלכה תת להסביר את הדין של זה נותן למקום שידו מגעת? למה לא כתב אותו? בהלכה זין. ובעצם, יש בכלל שתי הלכות. היה צריך לכתוב, רק הלכה אחת. שניים שאוחזים בכלי אחד, אז כל מה שתוך יודו הוא מקבל, והשאר חולקים בשפוע. בעצם צריכים רק הלכה תת, אבל בלכה תת לכתוב שניים אוחזים בתלת, או בכלי, או בבימה, או בערימה של חיטים, להביא את כל ההלכות. יש לי הרגשה, הרמב״ם חושב, זה גם הסדר כאן, הרמב״ם חושב שברוב המקרים הדין של רב תחליפה לא שייך. שניים אוחזים בכלי, אז אוחז זה אוחז. אני לא חושב שהרמב״ם יכול שהוא התכוון שכולנו נבין שאוחז זה בקרקשתא ואדוק זה בגוף הדבר. זה לא נכון בעברית. אף אחד לא אמור להבין את זה, אלא אם כן לומד הגמרא, וכל הרמב״ם נכתב שלא לומד הגמרא קודם. ההבדל בין הלכה זין ובין הלכה ת' זה לא שכאן כתוב אוחזים וכאן כתוב אדוקים. ההבדל הוא שכאן כתוב כלי או בהמה. או שזה רק בצד. וכאן זה בטלית. הרמב"ם מחלק בין כלי לבין טלית. למה שיהיה הבדל? כי בכלי לא שייך שיקבל מה שתחת ידו. למה? כי הגימו תפחים שדיברנו עליהן, זה לא רק בגלל כפי שרשי כתב בשביל דין חליפן. זה גם שייך בדין של טלית. כדי להגיד שאתה מקבל מה שתחת ידך, כי זה כמן דפסק, הוא צריך להיות כלי שלם, חפצה שלם. בסך הכל, אני אסביר גם למה אני חושב שזה יכול להיות נכון, שהרמב"ם סובר ככה. אמרנו לפני כן, שאם אני אוחז משהו בקצה, אז אני אוחז בהכל. עכשיו אמרנו זה לרבותה, שאם אתה אוחז בקצה, אז אתה גם אוחז בהכל. עכשיו אני אומר את זה למיוטה. אם אני אוחז משהו בקצה, האחיזה שלי מתייחסת להכל. אני עושה כאן אחיזת, זה דיסק, אני עושה כאן אחיזת דיסק. עכשיו אני עושה אחיזת ספר. אתה ימצא את הדין שמה שתוך ידי, כמן דפסק. והרמב"ם לומד כמן דפסק בצורה חריפה, כמו שראינו בדין הקודם, שלכן הוא אומר לא שייך לשווה עליו. אבל הוא לא אוחז שתי אצבעות. כשאני אוחז ספר, אני לא אוחז שתי אצבעות מתוך ספר. לא, אני אוחז ספר. אם אפשר להגיד על מה שתוך ידי שהוא גם ספר, אז האחיזה שלי יכולה להתייחס לאותו חלק בנפרד מהכל. כדי להגיד שזה כמן דפסק. וכדי להגיד שהוא לא מתחלק איתי. וכדי להגיד שיש שם דין קניין חליפין. שזה יהיה שכבר הבאתי לו את החליפין. אבל אם אדם אוחז בכלי, כלומר בכלי רגיל, הנה, בדיסק, בסדר, או במכשיר, או בכלי קיבול, בסיר, אז הוא אוחז בקצה, הוא אוחז סיר בקצה. הוא לא אוחז את הקצה וגם את הסיר. הוא אוחז סיר בקצה. ואתה אומר, אוקיי, בואו נגיד שהוא אוחז גם מה שתוך ידו. מה שתוך ידו איננו סיר. הוא סתם חתיכת מתכת. לא אומרים שהוא אוחז בזה בכלל. הדין הזה של כמן דפסק, והרמב"ם כנראה מאוד התייחס למילים האלו. זה לא, פיזית זה לא נכון. שמה שתוך יודו הוא אוחז בנפרד. שניהם אוחזים בהכל. אני אומר את זה, כי אני אומר שסוף האצבעות שלו יוצרות כמן דפסק. אני רואה שם בעין הדמיון, בעין הדמיון שבר, ואז הוא אוחז בזה בנפרד. אם לא אומרים כמן דפסק, אז אני לא אומר שאוחז בזה בנפרד. לכן רב משאר שהסיק מזה, שזה נחשב לנתינה שלמה של כלי לצד השני. בלי שנגיד תרמן דפסק, זה לא נכון שמה שתוך אצבעות שלי, אתה לא מגיע. אז אומר רם, כדי להגיד כמן דפסק, צריכים להגיד שהתפיסה שלו מלכתחילה מתייחסת לחלק הקטן הזה. זה רק נכון אם החלק הקטן יש לו את השם של החלק הגדול, של הכלל. אז בבגד זה נכון, כי בגד גדול ובגד קטן, זה אותו דבר. זה רק הבדל של גודל, אז כל גימל על גימל מתוך הבגד הוא בגד קטן. אבל בכלי, קושקה בבימה, מי שאוחז באוזן של הבימה, אז הוא אוחז בבימה. המקרה של התוספות, מה שהרמב"ם מביא זה, על פי המשנה, אחד רוכב. אז הוא יושב איפה שהוא יושב, אבל זה דרך לאחוז בימה. ולהגיד שהוא אוחז מה שבין רגליו בצורה נפרדת, זה חתיכות סטייקים. הוא לא אוחז בסטייקים, הוא אוחז בבימה. ולא אומרים כל הדין הזה שכמן דפסק, רק אומרים אם אותו דבר שמן דפסק הוא שם בקטן של החפץ הגדול. אני מציע את זה כקריאה ברמב״ם. אין כאן שום דבר שמחייב את זה ברמב״ם. מה שמחייב את זה, זה הניסוח. הרמב״ם לקח, נכון, יש שלוש משניות. הרמב״ם חילק אותם לשני חלקים, וכתב את רב תחליפה רק על החלק האחרון, שהוא במקרה המשנה הראשונה. הסידור ברמב״ם הוא לא פחות חשוב, לא פחות משמעותי, מהמילים שברמב״ם. וכאן, מצאתי את הסידור כאן מאוד מאוד מוזר, עלה בי את הרעיון הזה. כמובן, תגידו, אם ככה, אז משהו חסר ברמב״ם, היה צריך לכתוב על אחת את המילים ג' על ג'. אתם צודקים, אני לא יודע למה זה לא כתוב. זה נותר על מקום שידו מגעת, אולי זה, כי זה פשוט, לא צריכים לכתוב את זה, כי אי אפשר, כלומר, אם הוא רוחז, הוא רוחז עם הידיים שלו, יש שם ארבע אצבעות בעצם, מן הסתם, ברוב המקרים, אז לכן לא צריכים לכתוב את זה. אני לא, זה, אני מודה שזה קושיה, אבל אני חושב שהיה לי גם כן קושיה, אני מציע את זה כאפשרות, אם אינני טועה, הרעיון נמצא באור שמח, על הרמב״ם, לפחות חלק ממנו, אבל לא ראיתי את זה עכשיו, אז אני לא מאחוז בטוח, אני נדמה לי שנמצא, זה נמצא כאן כן באור שמח. אז יוצא שרב תחליפה, בסדר, אני רוצה להציע את זה. אז יוצא אשה, ג' על ג' הוא לא סתם דבר שרב משאר שאוסיף אותו כשהוא התחיל לדבר על חליפן. ביסוד זה קיים גם אחרי שכותבים ג' על ג', אנחנו מבין שהיסוד הזה של ג' על ג' הוא חשוב גם בשביל רב תחליפה בהלכות טוען וניתן, בהלכות הוידה, גם שם זה הדבר הזה הוא חשוב. אוקיי, זה תוספת. רווח נקי מקריאת הרמב״ם. האם יש לנו זמן לדין האחרון? טוב, נעשה את זה בקיצור. הגמרא אומרת את הדין שרק קראנו. יש דין בקניין חליפין, אני נותן לך סודה, אני לא צריך לשחרר אותו. אם אתה אוחז בגימל על גימל בתוך הידיים, אז אתה קיבלת בגד, למרות שזה מחובר למה שיש בתוך הידיים שלי. אומר הגמרא שואלת שאלה, ומה ישנה מדרבי חיסטה? דיאמר רבי חיסטה, גט בידו, משיכה בידו, אם יוכל לנת כל הביא, או אצלו אין המגורשת, במלאב מגורשת. אדם נותן גט לאישה, נתן את גט לאישה. יש חוט, חובה לגט, וזה עדיין בידו. אם הוא, זה הבעל, הנותן, אם הוא יכול לנתקו ולהביאו אצלו, אינה מגורשת. אז הגמרא שואלת, אם אני נותן מישהו סודר, אבל אני אוחז בקצה של הסודר, למרות שיש לו גימל גימל תוך הידיים, ולמרות כמעט הפסק, אבל זו עובדה שאני עדיין יכול למשוך בחזרה, אז רב חיסטה אמר שהיכולת למשוך בחזרה, זה סיבה להפקיע שם נתינה. אם אתה נותן משהו, אז הוא צריך באמת לצאת מהידיים שלך, אם אתה יכול למשוך אותו בחזרה, יש כאן מחלוקת שלא ניכנס אליו, איך הוא מושך בחזרה. זה רק על פי הנתונים של החפץ, או גם עם הכוח של המקבל. יש זה הרבה השלכות לגבי דיני גיטין, זה מאוד קשה לתת גט בגלל הגמרא הזאת, ומי שנבח פעם היה בגט, אז יודעים שעושים שם סידור שלם, כדי שהאישה לא תיקח, אבל הבעל ייתן, אבל לא יהיה לו אפשרות להחזיר. זה, היא צריכה להחזיק את הידיים ככה, והוא שם את זה בתוך ידיים, ואסור לו לסגור את הידיים, עד שהוא לא... זה סיפור שלם. בכל מקרה, רב חיסטה חידש משהו, כשאני נותן לך דבר, אני יכול למשוך בחזרה, אז לא נתתי. אז הלך הדין של רמי שערשיה, כי נותן לך סודה, נכון שיש לך ג' על ג', אבל ג' על ג' זה כלי עצמאי, אבל הוא מחובר למה שמחובר. גם הגט רק מחובר למשיכה, משיכה זה חוט. אז הוא יכול למשוך את החלק השלו של הסודה, אבל הוציא ממידך, זה לא יהיה טוב. אז הגמרא אומרת, זה לא קושה. Hatam kritut beinan veleka. Hacha netina beinan vahaika. Pshat pashut shel Hagmara. Pshat nachon shel Hagmara. Lo pashut. Pshat Hagmara hi shel netina beinan vahaika. אם אני נותן דבר בידך, זה שאני יכול להחזיר אצל עצמי, על ידי הפעלת כוח, כי השארתי חוט, זה לא מפקיד את הנתינה. אני נתתי. אם אני אתקבר עליך ואחזיר את זה, אז אני החזרתי את זה. אז נתתי והחזרתי, אבל עכשיו נתתי. אז למה בגט זה לא מועיל? כי בגט לא מספיק לתת. יש גזירת הכתוב, יש הרבה גזירות הכתוב. במסכת גיטין, שמזה שכתוב גט קריטות, אז לומדים כל מיני חומרות, דבר הקורית בינו לבינה, אז כאן רב חסדא למד שגם המעשה נתינה צריכה להיות מעשה נתינה שנגמרת, ש, ש, שלא משאיר עקבות, שלא משאיר שרידים. אז הדין מיוחד בגט שלא מספיק לעשות נתינה, צריכים לתת נתינה הקורטת, שהנתינה לא נשאר לנתינה שום שרוכים. אז לכן עשו במשיכה. אז לגבי קניין חליפן שאין דבר כזה, אז הוא נתן, הוא נתן. מצוין. זה מה שהגמרא אומרת. הרמב״ם בהלכות מכירה פסק את הדין של חליפן בזה הלשון. הלכות מכירה פרק ה' הלכה ז', מקום מספר 6. הקנה אחד כלי למוכר כדי שיקנה הלוקח אותו, הממכר זך הלוקח. אני נתתי לך כלי, כדי שאני אקנה ממך את אותו מקח שמדברים עליו, קנה. זה מה שנקרא קניין סודר. ואף על פי שיקנה לו הכלי מנת להחזירו. כן, ראשונים גם הסבירו את זה, הבאתי פה את הרשפה במקור 4, שהביא את זה כל הראשונים, בקניין סודר, קניין חליפין, אז הסודר הוא המנת להחזירו. כן, בחתונות, אז הרב מקבל בחזרה את הסודר שלו. כי מתן המנת לאח זה שווה מתן. נקנה המקח וזכה בו לוקח. שמתן המנת לאח זה שווה מתן. אף על פי שלא תפס, עכשיו, החלק שמעניין אותנו. אף על פי שלא תפס המוכר כל הכלי שהקנה הוא חלף ממכרו, אלא אחז מקצתו, ואחז המקנה לו מקצתו, קנה הלוקח. זה הדין שלנו. וזה נמצא רק במציאה. אפילו שהמקבל את הסודר, המקנה את השור, מקבל סודר, לא קיבל את כל הסודר, אלא חלק אחוז בידו וחלק אחוז ביד הנותן לו, המקנה לו, זה בסדר. והוא, בתנאי, שאחז ממנו כדי שיהיו כלי. אוקיי? מה זה שיהיו כלי? הוא גם יכתוב את זה אחר כך, שיהיו כלי זה ג' אצבעות. זה מה שכתוב, זה מה שרמש ארשיה כתב בגמרא. בדיוק הדבר הזה, היי סוד וקימן את הטפס בי שלוש על שלוש, קחים ונתן ראיו, תקמן לפסק דמי. אלא שהרמב"ם מוסיף עוד משפט, והוא שאחז ממנו כדי שיהיו כלי, או יוחזנו אחיזה שהוא יכול לנתק את כל הכלי מיד המקנה לו. הרמב"ם אומר, יש שתי דרכים איך לקבל חצי כלי, ובכל זאת זה יחשב לקניין סודר טוב. או שהחצי כלי הוא כלי בפני עצמו, או אפילו אם לא, הוא קיבל רק שתי אצבעות, או מדובר בכלי שאין לו דין של שלוש אצבעות, נתן לו עת, כפי שהיום רבנים עושים, במקום סודר, במקום בגד. אז יש עוד דרך לקבל רק את החלק האחד, בחלק השני עדיין תפוס ביד השני, אם המקבל יוחזנו אחיזה שיכול לנתק את כל הכלי מיד המקנה. עכשיו הרבה מסכן, לפיכך אם יקנה לו מקצת הבגד צריך שיוחז מן הבגד שלוש אצבעות, שמפסוק למקום שיוחז בו הרי הוא כלי לפני עצמו, לא צריך לבגד קורי בגד, כמו שביארנו בעניין תומת בגדים, וכן אם יוחז פחות משלוש, והיה יכול לנתק כל הכלי כאן. אז הרבה אומר, אם אני נותן לך דבר, אבל לא לגמרי נותן לך אותו, כי אני אוחז בצד השני, ואתה אוחז בצד אחד. ואין כאן כמאן דפסה, כי אין לך גימות תפחים. אני נותן לך, אם אתה יכול להמשיך ולמשוך, ולהוציא את זה מידי, אתה כבר לא צריך לעשות את זה. זה כאילו קיבלת אותו כבר. אומר הרשפה, איפה המקור לדין הזה? רב במקור מספר 4, חלק השני, והיכה, דלא נוקת ביד הגימו לגימו, כתב הרמב"ם ז"ל, שאילו יכול לנתקו לבי אצלו שפר דמי. היכולת לקבל משהו אקסקלוסיבי, אז קיבלת אותו גם לפני שקיבלת אותו. נראה שדיקדק אותו מדי רב חיסטה. כלומר, הרשב"א חיפש את המקום של הרמב"ם. דאמר גט בידו, משיחה בידו, יכול לנתקו לבי אצלו, אין המגורשת. מה רב חיסטה אמר? אם אני נותן גט לאשתי, אם אני יכול למשוך אותו בחזרה, אז לא נתתי. וזה הרמב"ם מסיק שמי שיכול למשוך, זה בידו. אז אם נתתי לך דבר, ואתה יכול למשוך אותו, ולנתוק את זה ממני, אז זה בידך. ואם אני יכול למשוך אותו ולנתק ממך, אז זה בידי. אומר ההשפעה, אין מי שם ראייה. ולדע דהתם, כעסיק נתיים ממשום דבאי, יש כאן טעות, משום דבאי נתינה, מה כתוב בגמרא? הטעם בגיטין משום דבאי קריטות ולקה. אבל הלכת לנתינת כלי בעינן הלקה. האיקה צריך להיות, נכון? האיקה. צריך לכתוב לפרויקט רשות שיתקנו את שתי הטעויות האלה. ככה תהיה גם השיטה המקובצת, הגרסה הנכונה. אז הרשב"א יש לו שאלה אחת, יש עוד שאלת. אבל קודם כל הרשב"א שאל, אין כלל בכלל דין שיכול לנתק. הגמרא הסבירה שיכול לנתק זה דין מיוחד, זה דין מיוחד בגיטין. כי זה מונע קריטות. אבל נתינה? נתינה זה תלוי בעצם הנתינה. הרשב"א צודק. הגמרא שאלה, מהדין של רב שיכול לנתק, או הדין של מי זה נקרא, כבר שכחתי מי האמורה, מהדין הזה שיכול לנתק, אז רב חיסטה, אז נלמד שיכול לנתק משפיע על הנתינה. הגמרא אומרת, זה בכלל לא משפיע על הנתינה. זה דין מיוחד בקריטות. חוץ מזה, יש עוד קושיות על הרמב״ם. כל מה שהגמרא, לא הייתי מתרץ שזה מקריטות, אבל זה דין שלילי, לא דין חיובי. אם נתתי, אם הנותן יכול להחזיר, אז הוא לא נתן. זה לא אומר אם המקבל יכול לנתק כשהוא כבר קיבל. זה הרבה יותר קל לקלקל משהו במשל לבנות אותו. אם אני נותן לך מתנה, זה לא נכון מה שאני אומר עכשיו, אבל זה סביר. אני נותן לך מתנה, ואתה לוקח אותו, ואני עדיין מושך בצד הזה, אז זה לא יצא מרשותי, אז זה לא נקרא נתינה. אבל להגיד את ההפך, שנותן לך למתנה, ואתה יכול למשוך אותו, שכבר קיבלת, זה חידוש הרבה יותר גדול. וזה אפילו לא כל כך סביר. הרמב"ם אומר שמי שמקבל את הסעודה, כיוון שהוא יכול לנתק, אז יש כאן נתינה. לא, ממש לא. הרשב"א לא שואל את השאלה הזאת, תהיה לו שאלה יותר טובה. הגמרא אמרה שזה לגמרי לא רלוונטי. אז הרמב"ם מאוד קשה. טוב, אני משאיר את זה כרמב"ם קשה. התשובה צריכה להיות שאין דרך להסביר את הגמרא שלנו בצורה שיעזור לרמב"ם. הגמרא שלנו זה מפורש נגד הרמב"ם. צריכים למצוא גמרא אחרת, ויש גמרא אחרת, המילה הזאת שיכול לנתקו ולביאו אצלו, נמצא גם בדפתת, אלא שגם שם כתוב שזה לא נכון. שם אפשר לשחק קצת. מי שרוצה לראות את זה עכשיו ולא לחכות לדפתת, שאני לא יודע מתי נגיע אליו, ואם נגיע אליו שאין לנו זמן לחזור לרמב"ם הזה, אז על הרמב"ם הזה בהלכות מכירה, פרק ה' הלכה ז', יש הסבר יפה, קצת מסובך, של רבי סזרנו בספר אבן האזל, שמסביר שהרמב"ם למד מהגמרא בדפתת, מאמר של רבי אבאו דווקא, שחשב שאם יכול לנתקו, זה כן נחשב לקבלה לידיים, והגמרא אומרת שהוא לא צודק, אפשר ללמוד שאצלנו הוא כן צודק. התירוץ מבוסס על השח, אני אגיד את זה בקיצור, השח אומר שבמקח וממכר, איפה שאני נותן לך דבר, אם אתה יכול למשוך ולקבל אותו, זה נחשב לנתינה. אבל אם אדם מוצא הפקה ברחוב ושם את הידיים עליו, אבל הוא לא יכול להוציא את זה מיד של מישהו אחר, זה שהוא יכול להוציא את זה מיד של מישהו אחר שגם שם עליו ידיים, זה לא נחשב שהוא קיבל את זה. זה השח, והאבן עזר מסביר את השח, מאיפה זה בא, ומה ההסבר שלו. לנו אין זמן, וזה גם נקודה בעצם צדדית לענייננו, כי צריכים ללמוד את הגמרא בדפתת קודם. אז דפתת עמוד א', אז מילא נצטרך לחכות עד שנגיע. וזה אנחנו סיימנו את כל מה שקשור למשנה הראשונה. סוגיה הבאה בגמרא, זה סוגיית שניים אוחזין בשטר, אז זה תוספת עם כמה דינים מיוחדים שקשורים לשטר, וזה גם סוגיה מאוד מסובכת ומאוד טכנית. הסוגיה בעצם סובבת על השאלה, מה פירוש המילים תופס וטורף, שני חלקים של השטר, אבל ראשונים גילו כאן שהם לא בטוחים מה פירוש המילים, ויש המון 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 פירושים, והיא מאוד טכנית. אני בעצם מציע שנדלג עליה ונתחיל מסוף אותו סוגיה שעוסקת בדינים חדשים, דינים של קניין. אז זה נראה בשבוע הבא, אני אשלח את המר המקומות והסוגיה שאנחנו נתרכז עליה. אבל זה די נכון שאנחנו יכולים לעשות קצת סיום את המשנה הראשונה, עצם הפשט בו, אנחנו סיימנו בשיעור של היום. אם אין שאלות, אז אנחנו, אני אגיד לילה טוב. האמת חשבתי היום שזה, בשנתיים האחרונות היה לנו שיעור אחד, במסגרת הזאת שהיה שיעור שלג. שפעם עברתי את זה מהבית, ופעם איכשהו הצלחתי להעביר, ואף אחד לא הצליח להגיע למחשב שלו. אם היה פסקת חשמל נדמה לי. היום חשבתי שזה ככה, אבל בסוף זה יצא לי שיעור נורמלי לחלוטין. אין היום, אין עכשיו שלג על האדמה, גם לא בגוש עציון. כמה טיפות על הדשא וכמה מקומות על המכוניות, אבל הכבישים פתוחים לחלוטין. לילה טוב לכולם.